דפנה, מה קורה? ברוכה הבאה לפרק מספר 3 בפודקאסט מנהלים ומנהלות בהליכה. אז היום אנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים שאני אישית מאוד מאוד אוהבת לדבר עליו, שזה באמת הסיפור של growth mindset. אני לא יודעת להגיד את ה-TH נכון, אבל ככה אני ישראלית.
קבלים אותך ואוהבים אותך, אחי, כמו שאת.
כל מה שקשור באמת לפיתוח אישי, ויצא יחסית לא מזמן. מחקר נורא מעניין של אוניברסיטת וורטון, שעסק ב-The Future of Management, ממש בנושאים שלנו, בעולם הניהול העתידי. והחוקרת שככה דיווחה על המחקר, קוראים לה קלי מונהן, והיא בעצם עשתה מחקר נורא נורא יפה בוורטון, שהלך ובחן מה באמת הופך מנהלים בעידן של היום, עם הסתכלות על העתיד עולם העבודה המשתנה, למנהלים מאוד מאוד אפקטיביים, במובן של היעדים שהם צריכים להשיג בעולם של ניהול אנשים לצד ניהול משימות. ומה שהיא מצאה, שמנהלים שיותר תומכים ומאפשרים למידה ופיתוח אישי, הם יותר אפקטיביים ומוערכים על ידי העובדים שלהם, ובאמת משתמשים בכל המודל של קרול דואק, שמדבר בעצם על הנושא של growth mindset.
נכון, קלי ממש קוראת לזה growth oriented experts.
הנה, אמרת את זה נכון, את רואה?
אז היא ממש אומרת שהאפקטיביות של ניהול נעוצה ביכולת קודם כל שלך לאמץ את המיינדסט הנכון. אז מה זה המיינדסט הנכון? מה זה growth mindset בכלל?
שבאמת מי שחקרה אותו, את הנושא הזה, זה חוקרת מפורסמת מאוניברסיטת סטנפורד, שקוראים לה קרול דואק. ומה שהיא בעצם מצאה, היא נסה ככה לפשט את זה עד כמה שניתן, היא חילקה את המוח שלנו ואיך אנחנו מסתכלים על הנושאים האלה לשני סוגים של אנשים. אנשים שהם בפיקסט מיינדסט, שבעצם באים ואומרים, נולדנו עם מה שנולדנו, עם כישורים מסוימים, עם יכולות וחוזקות מסוימות, עם חינוך מסוים שקיבלנו, עם מה קיבלנו בבית הספר, וזה מה שיש. יהיה מאוד מאוד קשה לשנות ולהגיע לפריצות דרך עם הנתונים שהם כאלה, שזה פיקסט מיינדסט. ואנשים שנמצאים במקום של ה-growth mindset, אני תמיד כאן על TH כל הפרק, זה בעצם אנשים שבאים ואומרים, לא, גם אם קיבלתי סוג מסוים של חינוך והשכלה, גם אם נולדתי עם איזשהו סוג של כישרון ונטייה מסוימת, אם אני אקח על עצמי יותר אתגרים ואתפתח ואלמד, אני יכולה לפרוץ את הדרך ולהשיג תוצאות הרבה יותר גבוהות, ובעצם להתפתח כל הזמן וללמוד כל הזמן.
קרול דואק, אז היא באמת התחילה את כל המחקר שלה, אגב, בכלל מבתי ספר ומתלמידים, ואז היא ראתה באיזשהו בית ספר בשיקגו, שהשיטת ציונים שהם נתנו הייתה לא עברת, לא עברת, אלא עברת ו-not yet.
Not yet, נכון.
היא קוראת לזה ה-power of not yet. וזה בדיוק ככה המיינדסט של תפיסה שאומרת, נכשלתי. אז אני לא מספיק טוב, אז לא בא לי לנסות עוד פעם, אז אני אפס, או דברים אפילו יותר גרועים ונוראים מזה, או שיטה שאומרת, כרגע עדיין לא עברתי, אז יש לי פה מרחב צמיחה, אז יש לי כאן עוד מה ללמוד, אז יש לי כאן עוד לאן להשתפר, ויש לי כאן עוד איזושהי אתגר. היא מדברת המון על סקרנות.
אבל באמת, אולי לפני שאנחנו צוללות לתוך הפרקטיקה של המודל המדהים שלה, אני קצת רוצה לחבר את זה לתוך כל האג'נדה של עולם העבודה העתידי. יש הרבה מאוד דברים יפים שקורים בעולם, גם האתגרים, אבל בעיקר בין היפים. למשל, תוחלת חיים ארוכה, למשל, קצב שינויים היסטרי מהיר. היום הדיבור הוא שכל 10 שנים כל אחד מאיתנו יצטרך להחליף מקצוע או לעשות בשפת עולם ה-HR ריסקילינג או אפסקילינג, שזה שדרוג מיומנויות של עצמנו, של העובדים שלנו. יש הרבה בז והרבה דיבור על הדברים האלה. יש את המונח החדש והמגניב LLL, Lifelong Learning, שזה בעצם אנחנו צריכים ללמוד כל הזמן ולהתפתח, ואני רגע רוצה באמת לשים רגע איזו תובנה מאוד חשובה. באמת קצב החיים הוא מהיר, באמת קצב השינויים הוא מאוד מאוד מהיר. רוב הסיבות לסיפור הזה זה המון המון טכנולוגיות חדשות שנכנסות, ובתוך הסיפור של ריבוי הטכנולוגיות והשילוב ביניהם, אנחנו באמת צריכים להיות אנשים שעובדים בזה. זה לא nice to have. הסיפור של התפתחות אישית שלנו ושל העובדים שלנו הוא סיפור קריטי. אין לנו שום סיכוי להישאר רלוונטיים, חדשניים ובעלי ערך במקומות העבודה שאנחנו עובדים בהם, בלי להיות בדבר הזה בבסיס הכי שגרתי בעבודה. והחדשות הטובות הן שזה מגניב וכיף. כי בסוף, כשאנחנו לוקחים על עצמנו יותר אתגרים, וכשאנחנו יוצאים מאזורי הנוחות שלנו, המשפט הקלישאתי הידוע, צפויה לנו בסוף חוויית עושר גדולה יותר, גם אם אנחנו נכשלים אגב. ותכף נדבר על זה גם. אז זהו, היה לי חשוב ככה לשים רגע את הקונטקסט לכל הפרק הזה במקום מאוד מאוד משמעותי.
ולי חשוב רגע לשאול אותך, כי זה אחד ההתנגדויות האישיות אגב שלי, לפני שהתחלתי ככה לקרוא יותר על growth mindset ועל fixed mindset, עד כמה באמת בן אדם יכול לשנות את התפיסה שלו?
לפי המחקר של קרול, חד משמעית כן. כל הדברים שהם בחנו בבתי הספר, ואחר כך הם לקחו את זה בוורטון לעולם המנהלים. הם לימדו מנהלים לשנות את התפיסה, והאפקטיביות של הניסוי שלהם הצליחה בטירוף. כן, התשובה היא כן.
איזה כיף, זה אפשר להתחיל.
לגמרי. מעולה, אז בואו נדבר על זה קצת יותר לעומק. מבחינת באמת מה זה אומר. אז יש פה, אם ממש נוגעת בנקודות, יש לה חמש נקודות מרכזיות שהן הלב של המודל הזה, ואני חושבת שכל אחת מהנקודות האלה היא עולם בפני עצמו סופר פרקטי ומעניין. בואי רגע קצת ככה נתעמק בהם.
יאללה.
אז הנקודה הראשונה היא, האנשים שיותר במקום של הצמיחה, זה האנשים שבאמת אוהבים לאמץ אתגרים, ומתייחסים אליהם כאל משהו שהוא חיובי. Mm-hmm. לעומת הפיקס, שהם נמנעים מאתגרים, הם רואים משהו שהוא קשה מדי, הם אומרים, לא. אז אחת הטקטיקות שאני מצאתי ברמה האישית, ואני היום גם מלמדת מנהלים ועובדים להשתמש בה, וזה עובד מצוין, זה באמת להתייחס לאתגר כאל משהו שהוא הרפתקה. אני אוהבת לקרוא לזה exploring, ולהגיד הרבה יותר, בוא נחזור רגע לפרק מספר אחת, יותר לזרום. אז כאן נכנס המקום שלה יותר לזרום, יותר להגיד כן לדברים כאלה, ובאמת ברמה הכי טכנית, קל יותר לשימוש בטיפ הזה, זה בסוף, זה יושב על היעדים שאנחנו רוצים להשיג. וזה שוב חוזר לפרק 2 של התוצאות. אם למשל לי יש יעד אישי כמנהלת, למתוח את הגבולות שלי בתחום מסוים, נגיד להעביר מצגות גם ללקוחות בחול, או להשיג איזשהו לקוח חדש אסטרטגי שאני נורא נורא רוצה לעבוד איתו ומאוד מאוד קשה להשיג אותו, או לפרוץ דרך באיזשהו עולם טכנולוגי מסוים. ופתאום אני מזהה אתגר כזה שמגיע אליי בפרויקטים שיש בעבודה, או עובד שלי מאתגר אותי באיזשהו נושא, או לקוח שלי, אז להגיד כן או לא לאתגר הזה, זה לא רק להיות במקום של הצמיחה שמאמצת אתגרים בחום רב, אלא זה באמת צריך לשבת על היעדים שלנו, ואז זה הרבה יותר קל.
מעולה. זה היה הראשון, אני קורא לראשון.
השני זה להתמיד גם כשיש קשיים. המקום של ההתמדה, נו, כל הקואוצ'רים והמנטורים אומרים לנו את זה כל הזמן, להתמיד, להתמיד, להתמיד. זה כאילו עוד פעם נורא נורא טריוויאלי, אבל בסוף אנשים עם יכולת של צמיחה הם הרבה יותר מתמידים, ואלה עם הפיקסט הם יותר דווקא המקום של נכנעים מהר.
כן.
מרימים ידיים מהר.
כן. הם גם נורא רוצים שדברים יהיו מושלמים, נכון? ויש איזושהי תפיסה של קרול דווק אומרת, אין דבר כזה מושלם.
נכון. חלק מלהיות אדם בעולם העבודה משתנה בקצב מהיר, זה forget it מפרפקציוניזם. שכחו מזה. אגב, למה? ברגע שעושים דברים חדשים בפעם הראשונה ולוקחים אתגרים, מן הסתם אנחנו לא נהיה מושלמים בזה.
נכון.
אנחנו נלמד תוך כדי תנועה. בחלק מהמקרים אנחנו נלמד מהר, כי זה יושב על חוזקה שלנו, על מקום שאנחנו מאוד מאוד טובים בו גם ככה. בחלק מהמקרים זה יהיה יותר קשה, אבל עדיין הסיפור של הקושי הוא תמיד יהיה שם קיים, ובמקום של הקושי יש חוסר ניסיון וכולי, ואז זה לא מושלם.
נכון.
אז לשכוח מזה.
אגב, זה גם נורא מתכתב עם בכלל שיטת פיתוח מוצרים בעולמות הסטארט-אפים, שיטת הלין שמובילה היום, כי היא אומרת, אל תחכו שהמוצר יהיה מושלם כדי לשחרר אותו לשוק. כל פעם תשחררו גרסאות נורא נורא קטנות, שהן עוד חצי כוח או חצי דרך, כדי לקבל איזה פידבקים, כדי לאט לאט לשפר את המוצר. אז זה יושב על כל כך הרבה עולמות,
נכון.
שבעצם לא לחכות לדבר המושלם.
נקודה שלישית זה לראות את המאמץ, את הקושי, כדרך להיות מומחה בתחום ולשלוט יותר בתחום. כלומר, אני מסתכלת על המאמץ שלי כאבן דרך אחת, כדי להשיג מטרה בטווח היותר ארוך או בינוני. וזו תפיסת עולם מאוד מאוד שונה, מאשר להסתכל על המאמץ כמשהו שהוא חסר ערך, שזה הפיקסט. כאילו, מאמץ פשוט לא שווה, בוא נעשה את הדברים הכי קלים, והחיים יהיו טובים. לא, דווקא העושר מגיע במקום של הקושי.
אז מה העיקרון הרביעי?
העיקרון הרביעי הוא ללמוד מביקורת, שזה בעצם אומר שאנחנו מקבלים פידבק, גם שהוא לא מספיק טוב, להסתכל עליו כדווקא הזדמנות ללמידה. אני חייבת להגיד שבתקופה של הקורונה, כמו כולנו, עשיתי המון דברים חדשים. מכורח הנסיבות. ומן הסתם שעשיתי דברים חדשים, היה להם גם צדדים שהיו פחות מוצלחים, כי זה חדש. ולמדתי מלא. והסיפור באמת של להיות אדם שכל הזמן גם מבקש פידבק, ולומד מהפידבק, זה באמת אחת המיומנויות הכי מדהימות בהיבט המנטלי. כי זה כאילו קצת לעשות letting go באמת מהמקום של הפרפקציוניזם, קצת להיות במקום של צניעות כזאת, אני לומדת, אני מתפתחת, זה בסדר, אני לא אקבל את הפידבקים הכי טובים על כל דבר שאני אעשה, אבל הרעיון הוא באמת לקחת את הדבר הזה ומיד לשפר אותו.
זה גם מאפשר לנו את הפגיעות הזאת רגע.
נכון.
להיות רגע פגיעים, להיות רגע חשופים, וזה שוב אגב מתחבר למערכות יחסים, כי ברגע שאנחנו מאפשרים את זה עם מישהו אחר שאנחנו מבקשים ממנו לתת לנו פידבק, נוצר שם רגע אינטימי.
אז זאת הנקודה הרביעית, והחמישית זה בעצם למצוא השראה ולמידה מההצלחות של אחרים, בניגוד לפיקס, שזה בעצם להיות מאוימים מההצלחות של אחרים. כאן באמת נכנס כל הסיפור של הפומו, ה-fear of missing out, וכל ההתייחסות שלנו אל מול מה קורה בעולם המקצועי של מנהלים אחרים, איך הם פועלים, איך הם פועלות, ואנשים גם... שהם מאוד אוריינטי תוצאות ורוצים להצליח, יש להם את האלמנט התחרותי שהוא דווקא סבבה לגמרי, הוא מניע לפעולה, הוא לא דבר שלילי, אבל עדיין, אם אני מסתכלת על ההצלחה של מישהו אחר, ואני מנסה להבין מה הוא עשה ולומדת ממנה ומקבלת השראה ואוהבת את זה גם, אז שם את זה במקום הרבה יותר נכון, מאשר המקום המאוד תחרותי, הפחות חיובי נקרא לזה.
כן, לגמרי. אני, אגב, כשאת מדברת על זה, ככה כל הזמן עולה לי בראש אחד הניסויים המפורסמים של דון קליפטון, שהוא זה שכתב יחד עם גלופ את גלה את חוזקותיך, והוא בעצם אבי הפסיכולוגיה החיובית. ואני מדברת על ניסוי אי שם בשנות ה-50 באוניברסיטת נברסקה, שהוא היה הדיקן של החוג לפסיכולוגיה, והוא לקח בעצם שתי קבוצות, אחת של אנשים שקוראים, מהירות הקריאה שלהם היא נורמטיבית, שזה עומד על 90 מילים לדקה, וקבוצת אנשים מחוננים. בסיפור הזה של מהירות קריאה, אוקיי? הם מראש ידעו לקרוא 350 מילים בדקה.
וואו, זה יותר מקצב דיבור.
כן, כן, כאילו משהו מטורף, אבל באמת מחוננים במהירות קריאה. עכשיו, מה הוא עשה עם שתי הקבוצות האלה? נתן לשתיהן קורס זהה, שכל כולו טכניקות להגברת מהירות הקריאה. סבבה, את אותו קורס בדיוק. עכשיו, מה קרה אחרי הקורס? זה ברור לנו, נשים את זה רגע לשולחן, ברור, שתי הקבוצות השתפרו. אבל בכמה?
בכמה.
עכשיו, פה כאילו תשבי חזק. כי אלה של ה-90 מילים בדקה, שהם הנורמטיביים, עלו ל-150 מילים בדקה. טירוף כאילו של שיפור של 66% מהמם. אלה של ה-350 מילים בדקה. אני תמיד שואלת אנשים, נו, תגידו לי, לכמה הם הצליחו לה?
כמה אפשר? זה כמו הפספורט בכפול 2 מהירות בנטפליקס.
בדיוק, כאילו, אנשים אומרים, טוב, נו, הגיעו ל-450, לכמה כבר הגיעו? אז הם הגיעו ל-2,900 מילים בדקה.
מה? איך עושים את זה?
כאילו, משהו מטורף, שאת רוצה לשמוע את זה באחוזים, כאילו, לא מכירה את המספר הזה, זה 828% עלייה. ואז בעצם הוא הבין שתי מסקנות נחרצות שהן יושבות על בסיס העולם הזה של פסיכולוגיה חיובית, שגם כל ה-growth mindset הרי זה איזושהי אבולוציה שבאה מתוך העולמות האלה. והוא אמר, קודם כל, מרחב הצמיחה והיכולת שלנו להשתפר גדולים לאין שיעור במקום של החוזקות שלנו מאשר במקום של החולשות שלנו. כאילו זה באמת מראה את זה בצורה הכי גם ככה מדידה, אבל באמת אנחנו נורא נוטים הרי לשפר את החולשות. כשהילדים שלנו קצת פחות חזקים באיזשהו מקצוע בבית ספר, אז אנחנו נותנים להם איזשהו מורה פרטי בדיוק במקצוע הזה, אבל אם הם מעולים במשהו, אנחנו לא חושבים דווקא שם הרי
להשקיע להם איזה, כן, מורה, נכון.
עם בדיוק. אז הדבר הראשון זה באמת התשואה שלנו מחיזוק החוזקות הרבה יותר גדולה מאשר שיפור החולשות, והדבר השני המעניין שהוא עשה, אז הוא שאל את אותם מחוננים, תגידו, עד כמה אתם חושבים, איפה אתם חושבים שאתם ביחס לאחרים? בספציפית במהירות קריאה, 90% מהם בכלל לא ידעו להגיד שהם מוכשרים יותר מהנורמה. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד מודעים בכלל לחוזקות שלנו. בחלק אני חושבת מגרוות מיינדסט, זה באמת ככה לזהות את החוזקות שלנו. יש לך פודקאסט מדהים עם יהודית קציה, נדבר ממש על זה.
רק על זה, נכון.
ממש על איך אפשר לזהות החוזקות, אז ככה ממליצה לכם בחום לשמוע גם אותו, כדי להבין איך אתם יכולים לזקק ולזהות את החוזקות שלכם, קודם כל שלכם, אחר כך גם כמנהלים של העובדים שלכם.
לגמרי.
ונראה לי שזה כאילו התחלה טובה כדי להתחיל לפתח גישה ותפיסה של growth mindset.
אני לגמרי אבל תקועה בראש של הסיפור הזה של המילים. למה צריך לקרוא כל כך מהר? אני שואל את עצמי. זה כמו שאני אומרת לילדים שלי, למה אתם רואים סרטים במהירות כפולה? למה לראות בכלל את הסרט? אדוני יעזור, באמת, אני לא מבינה את זה. לא הבנתי את זה אף פעם.
מה לי, הזמן זה המשאב הכי יקר שלנו.
בסדר, אבל מה אם קצת פשוט ליהנות מהחיים ולחיות, פשוט לקרוא, לא מהר? אבל התוצאות של המחקר כן בהחלט מרשימות, מבחינת באמת החידוד של הנקודה של דברים שאנחנו מאוד מאוד טובים בהם ובאים לנו בקלות, ואנחנו אוהבים לעשות, שזה באמת העולם של החוזקות, הרבה יותר קל להקפיץ שם תוצאות, ולהתפתח שם הרבה יותר מאשר במקומות שפחות. אני רוצה באמת לקחת את כל הנושא הזה לשגרות וכלים מגניבים ופרקטיים.
מהמם.
ואני אתחיל בדוגמה אחת שאני מאוד אוהבת לתת בעולם של פיתוח אישי ולמידה, של חברה שנקראת Getty Images, אלה שאנחנו קונים מהם תמונות שאנחנו לא גונבים מגוגל, למצגות. היום כבר לא צריך לעשות כלום, הכל קורה אוטומטית, AI, מצגות, הכל קורה. העולם משתנה בקצב, אבל בגדול מה שהם עשו, הם טיפלו בשלושת חסמי הלמידה הגדולים ביותר, ואגב, שלושת חסמי הלמידה האלה הם אוניברסליים. הם נמצאו במחקרים כחסמי למידה שהם מאפיינים כל תרבות. חסם אחד זה עומס יתר, שזה כמובן חסם של התקופה, אולי מתישהו ישתנה, אבל כרגע הוא עדיין שם. תמיד אנחנו נתעדף את הלמידה וההתפתחות שלנו ושל העובדים שלנו בתיעדוף הנמוך ביותר. חסם שני זה הצפה, יש לנו יותר מדי מקורות מידע, והיום כדי לחפש מידע, רק אני אתחיל לחפש ולשוטט באיזשהו מקום, אז אני ארגיש שזה too much ואני רוצה לסגור את זה.
אומרים שהיום לילד בן 10, יש יותר מידע ממה שהיה לפני 100 שנה לפרופסור הרדקור מומחה בתחומו.
אני מאמינה שזה נכון, מטורף. והנושא השלישי זה הנושא של החוסר לגיטימציה. כי בסוף, בתוך עולם העבודה, לא תמיד אני מרגישה שזה לגיטימי לשבת ולהתפתח עכשיו, להשקיע זמן בעצמי ובעובדים שלי בפיתוח האישי. אז מה שהם עשו, הם עשו מסורת יפהפייה, שכל אחד מהמאזינים שלנו יכול ליישם אחר בבוקר, שנקראת We Learn Wednesday, כמו Meatless Monday, Zoom לסונדיי, כל הבאזוורד. בגדול זה ללמוד פעם בשבוע, בשעה מאוד ספציפית, ולהקדיש זמן ללמידה. הם עשו את זה ספציפית במקרה שלהם ביום רביעי, אבל זה לא משנה. אגב, לא צריך יותר מאשר חצי שעה, שעה על הדבר. מחקרים בעולם של פיתוח אישי ולמידה מראים שהמוח לא מסוגל לקלוט יותר מאשר חצי שעה, שעה חומר חדש. וכדי לסגור את הפינה בגטי אימג'ז, מה שהם עשו מעבר למסורת של ה-We Learn Wednesday, הם הוסיפו עוד מסורת שהיא קריטית ביותר. פעם ברבעון או פעם בחודש, כל אחד מהעובדים בצוות משתף מה הוא למד ב-We Learn Wednesday שלו.
מקסים.
ואז בדוגמה הזאת פתרנו את שלושת חסמי הלמידה. אחד, נתנו את הזמן, אז פתרנו את בעיית העומס יתר. שתיים, נתנו השראה, וזה פותר את בעיית ההצפה. כי אם אני שומעת ב-We Learn Wednesday שלנו, המשותף, שאת למדת עכשיו קורס של דן אריאלי, או הרצאת TED שלו, או משהו כזה, וזה מעניין אותי, הסיכוי שאני אלך ואעשה ספציפית את זה, הוא הרבה יותר גבוה, מאשר באופן כללי לשבת וללמוד. ומה שזה עוד מייצר, זה מייצר באמת מחוברות בין האנשים, ומבנה קבוע שאני כמנהלת נותנת זמן קבוע לפיתוח אישי ולמידה. עכשיו, זאת רק דוגמה אחת. אני יכולה לקחת את הדוגמה אותי ולהמיר אותה לאלף דוגמאות אחרות שיענו על המודל שלנו. אני יכולה להכניס לשם את הנושא של פרויקטים. אחד מהדברים שגם אני וגם את עוסקות בו היום במקומות עבודה, זה תוכניות שנקראות מנטורינג הפוך, מנטורינג הדדי. יש עכשיו תוכנית שאני מלווה בארגון מסוים של שדור בורד. זה לקחת קבוצה של עובדים. שבעצם הם מייעצים להנהלה, סוג של בור צללים. אז אם אני רגע אתן לכם את הדוגמה הכי ככה מפילת לסת שנעשתה בעולם בתחום הזה, זה מה שעשו ברשת בתי המלון אקור הוטלס, שהיא רשת ענקית, והם ניסו מאוד מאוד להתחרות ב-Airbnb. והתקשו, ואז הם אמרו, טוב, הרמנו ידיים. אנחנו פחות מבינים את השוק, אנחנו פחות מבינים את הצעירים שבאים ללון אצלנו בבתי המלון, אנחנו צריכים להקשיב לצעירים. והם יצרו שדור בורד של צעירים מוכשרים, צעירות וצעירים מאוד מאוד מוכשרים, שאמרו להם, תקשיבו, יש לכם פרויקט, הפרויקט זה להביא את הדבר הבא בתחום המלונאות, יש לכם תקציב, יש לכם זמן, תתפרעו. הם באו אחרי תקופה של תהליך, שהם ככה עבדו וקיבלו ייעוץ, עם רעיון מבריק שנקרא Joe and Joe Nomad Hotel, שזה רשת בתי מלון שהיא בעצם היום הצילה אותם בתקופת הקורונה.
וואלה.
מדהים כאילו, שמאוד מאוד מצליחה, שבעצם מייצרת איזשהו סוג של אירוח שהוא נורא מתאים לדור ה-Y ודור ה-Z, שמה זה אומר בגדול? זה אומר, אני מגיעה למלון, אני יכולה לשון עם עוד אנשים בחדר, לא לבד כמו דור ה-X, כאילו אני והבן זוג או החבר.
איזה פורצי דרך.
כן, מטורף, כאילו, רק צעירים יכולים לחשוב על זה.
כן.
ויש לי את היוגה, ויש לי את ההדרכה והפיתוח האישי, ויש לי את ה-open spaces, בגלל זה זה נורא הצליח יותר בקורונה, כי זה המון שטחים פתוחים ומשותפים וכולי, וזה עבד מדהים. אני לוקחת רגע את הרעיון הזה ומתעמקת בו בכוונה, כי אני חושבת שכתפיסת עולם, אם אני כמנהלת, באה ונותנת לעובדים שלי את האתגרים שלי יש, מבחינת דברים שאני רוצה להשיג, או הארגון רוצה להשיג, ומערבת אותם ומשתפת אותם בזה, ואומרת להם, קחו פעם ברבעון, נושא מאוד ספציפי, שכרגע מאתגר אותנו כקבוצה, ולמרות שזה לכאורה במנדט שלי כמנהלת, שזה אני צריכה לעשות בעצמי, וזה לא בכלל התפקיד של העובדים שלי, לתת להם אותו כסוג של שדו בורד עליי. לא חייבים כאילו תוכניות גרנדיוזיות בארגונים, אפשר לעשות דברים קטנים מול העובדים שלנו. ופתאום לתת להם לבוא עם רעיונות ותוצאות, גם הסקתי חיבור ביניהם, שזה מאוד מאוד חשוב, וגם הסקתי הרבה יותר פיתוח אישי, כי בסוף זה ללכת לפרויקטים שהם אולי לא מבינים בהם, צריכים לחקור אותם, ללמוד אותם. כלומר, באמת יש הרבה מאוד אופציות יצירתיות להשיג את המטרה.
לגמרי, אני חייבת להגיד לך שאנחנו ככה כבר לא מעט שנים מלווים ומטמיעים תוכניות של חדשנות פנים ארגוניות, ובסוף הרבה פעמים בהתחלה יש נורא התלהבות כזאת, ומנכ"לים אומרים, או תדעת, מנהלים בכירים אומרים, אז תנו לאנשים להציע רעיונות, ובטח נצא מפה עם הרעיון המבריק הבא שתדעת. ואני אומרת, רגע, רגע, בואו נתחיל עם אתגר, אבל אתגר באמת שבוער לכם, שכואב לכם פה בארגון, וניתן לעובדים עליו להציע את הרעיונות ואת הפתרונות שלהם. ואז באמת זה גם נורא מחובר, תדעת, בסוף קודם כל לאסטרטגיה ולאן הארגון רוצה לקחת את זה, וזה נורא נותן לעובדים במה ומקום לחשוב בגדול ולקבל כלים אחרים שהם לא מקבלים ביום יום שלהם. וזה המקום באמת שהם יכולים להתפתח בו בכל כך הרבה כיוונים. דעת שיש אנשים שבסוף אומרים לי, זה פעם ראשונה בכלל שעשיתי פיץ' ועמדתי מול, נכון. את יודעת, הנהלה, וחמש דקות נתתי ככה איזשהו פיץ' נורא מדויק על רעיון שלי, אז כל אחד לוקח מזה משהו. ואני חושבת שזה נורא מתחבר באמת לגרוות מיינדסט הזה, שבסוף אתה צריך כמנהל, קודם כל עם עצמך, אגב, באמת גם כמודל לחיקוי, אבל גם כפיתוח אישי שלך, ואחר כך מול העובדים שלך, למצוא את כל ההזדמנויות והפרצות שיש לך, כדי קצת לבעוט או למתוח את אזור הנוחות של כולם.
נכון.
אז בוא ניתן עוד כמה דוגמאות פרקטיות.
הקטונים. אני עושה היום מיני הקטונים.
כן.
לא הקטונים של 24 שעות, 3 ימים, אלא קצרים כאלה של 4 שעות, ומצאתי שזה כלי שעובד בצורה יוצאת מן הכלל, כי יש שם עקרונות נורא נורא ברורים. העקרונות הם, אחד, יש אתגר שצריכים לפצח, אפרופו פיתוח אישי. שתיים, יש במה יותר שטוחה. אנחנו שוברים היררכיות בשיטות עבודה האלה. אנחנו נותנים, אנחנו כאילו עובדים לפי חוקי האקתון, שזה אומר קבוצות קטנות, שזה אומר לכולם יש במה, שזה סדר מסוים של איך מציגים את הדברים, שזה אומר בדיוק מה שאמרת, להציג פיץ'. יש פה המון יכולות שתוך כדי באות לידי ביטוי ומתפתחות, וזה שוב בעצם גם להעביר מסר מאוד ברור לעובדים, חלק מהתוצאות שאנחנו נשיג בסוף ומהאושר שלכם באלף, זה הפיתוח האישי שלכם והבמה שלכם כל הזמן להיות חלק מהתהליך הזה בלמידה והתפתחות. וברגע שהופכים את זה באמת לכלים כמו We Learn Wednesday, אקתונים בנושאים מסוימים, שיחות one on one שבאות לידי ביטוי בהיבט הזה, אז פתאום הדברים קורים לבד. כאילו, ה-LLL הוא מתחיל לקרות. כאילו, ה-Life Long Learning.
וגם זה נורא מתחבר למיוניות העתיד. כי דיברנו בכל הסשנים, גם הקודמים שלנו, על שתי מיוניות עתיד שאנחנו רואות אותן בולטות, גם במחקרים של גלופ וגם של הרווארד, וגם של אפילו פורבס, מדברים על המקום הזה של אינטליגנציה רגשית או אינטליגנציה חברתית. דיברנו על המקום הזה של מוכוון תוצאות וחשיבה עסקית, אבל אחד הדברים שאין מחקר שלא מדבר עליו, זה גם הצורך ביצירתיות. וזה חלק מהמקום שבו אנחנו באמת ככה מרחיבים את גבולות היכולת שלנו ברמת החשיבה, ואחר כך גם ברמת ההנדזון,
נכון,
מה שנקרא.
נכון, ודבר אחרון שסוגר לנו כאן רגע את התיאוריות, זה הנושא של כשאנחנו לומדים דברים חדשים, זה מעלה דופמין במוח, ודופמין זה ההורמון שנותן המון המון מוטיבציה.
אני בעד.
אז כשיש ככה ירידת מתח קלה, תמיד תזכרו את זה, איזה דופמין קטן, איזה We Learn Wednesday קטן, יעשה את העבודה.
נכון.
אז בואי נסגור את זה בכמה דברים נוספים פרקטיים אחרונים ונסכם.
אני חושבת שגם המקום, אם מסתכלת רגע על מנהלים ומה הם יכולים לעשות ברמת הצוות שלהם, באמת כבר מחר בבוקר, זה לייצר איזשהו סשן של give and take. חצי שעה שבו אנחנו אומרים לכל אחד מהפירס שלנו, מחברי הצוות שלנו, דבר אחד שאני רוצה לקחת ממך, כלומר אתה מצוין בו והייתי רוצה ככה ללמוד ממך עליו, ואולי גם בשלבים יותר ככה מתקדמים, גם דבר אחד שהייתי רוצה לתת לך ממני. ואז המקום הזה של הרבה מאוד זיהוי חוזקות, כי אמרנו שאנחנו לא תמיד יודעים את זה, לזהות את זה לבד.
נכון.
אז גם שאחרים אומרים עלינו, וגם זה נורא מייצר, זה ככה, אני קוראת לזה, זה הגפרור. כי זה מדליק אחר כך את האש, ואחר כך אם אמרתי לך שאני נורא נורא רוצה ללמוד ממך את היכולת שלך לעמוד מול קהל, אז אחר כך יש לנו בסיס נורא טוב ומשותף, כדי אולי לייצר למידה משותפת על זה.
מעולה, וזה מתחבר למחקר שנקרא השטח המת במראה, שמצא ש-60% מאיתנו לא מודעים לדבר שאנחנו פחות טובים בו, ו-40% מאיתנו לא מודעים לדבר שאנחנו מדהימים בו. אז אם אני הולכת רגע רק על המקום של החוזקות, דרך give and take הזה אפשר להעלות מודעות לגבי דברים שאנחנו מאוד טובים בהם, כי פתאום 80% מהצוות אמר אותו דבר, ואני אפילו לא הייתי מודעת לזה, שזה הדבר הכי מטורף שאני עושה בצוות. עוד דוגמאות מעולם ההייטק, גוגל יש לה מסורת יחסית חדשה מאוד מגניבה, שנקראת בירות ודמויים. מה זה אומר בגדול? זה אומר, זה טרום קורונה, אבל עכשיו שלאט לאט יש חיסונים, אפשר לחזור לזה שוב, וכמובן אפשר גם בזום. זה אומר שכל אדם בחברה יכול לעשות בוקינג לחדר ספציפי, שהוא סוגר אותו, נגיד סתם, ביום חמישי בשתיים בצהריים. 50 איש מקסימום יכולים להיכנס לחדר הזה, זה תמיד בעמידה, והאדם שבעצם עשה בוקינג לחדר, מספר איזשהו רעיון שהוא רוצה לקדם בחברה. זה יכול להיות שינוי של תהליך מסוים או תיקון, זה יכול להיות רעיון חדש למוצר חדש. עכשיו, עצם העובדה שכל אדם יכול לעשות את זה, ועצם העובדה שכל פעם יש 50 איש שבאים בשביל הבירות והפיצות, לאט לאט הדבר הזה התחיל לייצר המון פרויקטים חדשים בגוגל, וזה שוב מאוד מתחבר לכל הסיפור של לעודד אנשים להתפתח, ללמוד ולהביא את היצירתיות שלהם.
מהמם. ועכשיו אפשר להרוז, נכון?
כן, כן.
הלכי על זה.
אז בגדול דיברנו על זה שחלק מהעולם העבודה העתידי, במיוחד של מנהלים ומנהלות, התפקיד הזה של גם לפתח את עצמנו וגם לדאוג לכלים פרקטיים, עוגנים ביומן, שיתנו לגיטימציה ללמוד ולהתפתח, ייתנו זמן ללמוד ולהתפתח, וכמובן אפשרות גם להיכשל כתוצאה מההתפתחות והלמידה הזאת, הם קריטיים ביותר כדי להיות רלוונטיים לעולם העבודה המשתנה, כדי להביא ערך הרבה הרבה יותר גבוה, ובסך הכל זה גם מעלה את האושר. אז כי ראינו שאנשים שלוקחים על עצמם אתגרים, גם כשהם נכשלים, בסוף כן חווים בסוף את האושר למרות המאמץ.
נכון, ואני אגיד שני טייקאוויז שאני לוקחת ממה שדיברנו עליו, זה אחד יותר, to say yes.
כן.
באמת, ככה צריך יותר למצוא את עצמנו, אומרים כן, גם לדברים שהם חדשים, או נראים לנו מפחידים, או נראים לנו ככה שפעם ראשונה אנחנו עושים אותם, אז זה כל הרעיון. ודבר שני, the power of yet.
כן.
זאת אומרת, גם אם הצלחנו, אז להגיד, גם בשיחות משוב עם עובדים שלך, אז לא לדבר על זה שזה לא צלח ולא עשית את זה כמו שצריך, להגיד, עדיין זה לא עובד כמו שצריך. בואו נראה מה צריך כדי שזה כן יקרה.
Not yet, בדיוק אהבתי. טוב, אז אנחנו ניפגש לפרק האחרון, שהוא הדובדבן שבקצפת, למנהלים ומנהלות שמגייסים עובדים ורוצים לעשות את התהליכים האלה בצורה יותר אפקטיבית וטובה, גם בהיבט של ניהול מרחוק וגיוס עובדים מרחוק. אז נדבר בפרק הבא על אונבורדינג.
בהחלט. מחכה.
לגמרי. דפנה, תודה רבה רבה.
תודה, מלי.
יאללה, ביי.